שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם. מת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בחלק שלישי בפרק שני. פרק שני בעניין השימוש בשמות הקדושים ובכישוף להבדיל, ואנחנו בתוך וו, אני חושב, לא? לא, זין, אני חושב, זין. אולי בכל זאת וו. כן, אז אם כן, חלק של אישי, פרק שני, אות וב. והנה הדבר ידוע. אז דיברנו על זה שיש אפשרות לאדם, אף על פי שהוא נתון בתור גבולות הטבע, להתרומם מעט או הרבה מעל חוקיות הטבע. ככה, ככה. והנה הדבר ידוע שאף על פי שכלל זה העניין אחד הוא, דיינו היציאה מגבולי הטבע, הנה פרטי העניין רבים. כפי סדרי מציאויות הנמצאות והדרגותיהם. כלומר, עד כמה אתה יוצא מן הטבע, זה תלוי לפי המעלה שלך. כן, התלמוד למשל דן על רבי חנינה בן דוסה, לא סליחה, על רבי פנחס בן יאיר, שנעשה לו נס. והגמרא אומרת שם שהנס שנעשה לרבי פנחס בן יאיר גדול יותר מקריאת ים סוף. ומזה התלמוד רוצה ללמוד גם שמעלתו של רבי פנחס בן יאיר גדולה מ-60 ריבו יוצאי מצרים. איך, מה? מ-60 ריבו יוצאי מצרים. מה השאלה שלך? למה אתה נשאר עם פנים תמהות? מ-60 ריבו, כן. אומרים שהוא גדול מ-60 ריבו. ככה הגמרא אומרת. אפשר להבין את זה בכמה אופנים כמובן. אבל זה לפחות דבר אחד אנחנו לומדים מזה, שיש מדרגות בניסים ומדרגות במעלת האדם. איך שנבין אם כפשוטו או לא כפשוטו מה שאומרת הגמרא על רבי פנחס בן יאיר. והנה הדבר ידוע אם כן, שאף על פי שכלל זה העניין, או יותר אני חושב שצריך להגיד שכלל זה העניין, או לא, שכלל זה העניין אחד הוא, דיינו היציאה מגבולי הטבע, הנה פרטי העניין רבים, כפי סדרי מציאויות הנמצאות והדרגותיהם. כי כפי מה שטבע הנמצאות בסדרם נותן, כך יהיו פרטי ההשפעות המצטרכים להשלמת הדבר בכל בחינותיו. וכפי זה ירבו פרטי ההזכרה ותנאיהם. זאת אומרת, הזכרה, הזכרת השמות הקדושים, היכולים לפעול על הטבע לשנותו. לכן גם בספרי הכוונות של המקובלים יש ריבוי עצום של אופני כוונות שונים. לא מספיק לזכור שם השם, שם הוויה, אלא לפי העניין המדובר כך מתרבות הכוונות. כי העניינים בעולם משונים זה מזה. וביציאה הזאת עצמה שזכרנו, כמו היציאה מן הטבע, מדרגות על מדרגות ימצאו. ככל שאר כללי הדברים המתפרטים בפרטיהם, ויהיה מי שיצא מקצת הכישורים והגבולים, ומי שיצא מקצת יותר. ועוד נדבר מזה לפנים, בסיעתא דשמיא. זה קצת דומה לעיקרון שניסח המהר"ל מפראג, בהקדמתו לספר גבורות השם, כשהוא אומר שיש סדר לניסים. זאת אומרת, כמו שמצאנו סדר לטבע, כך יש גם סדר לניסים. זאת אומרת, יש סדר לניסים, שזה איזשהו היגיון פנימי. לא כל נס מתרחש בכל מצב שהוא. זה לא קפריזה, אלא יש היגיון פנימי לנס. רק שההיגיון הפנימי של הנס איננו זהה עם הסיבתיות הטבעית, אלא יש לו סיבתיות אחרת, ערכית, אפשר לומר. כן? אני אביא לכם דוגמה מפורסמת. למשל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. למשל, כשאנחנו מדברים על קריאת ים סוף, כן? הנס האולטימטיבי הקלאסי. מה זה הים? הים הוא אחד מארבעה יסודות. כן, לפי הפילוסופיה הישנה, דיברו על אפר, מים, רוח ואש. אם כן, יש הבדל, אומר המהר"ל, בין הים לבין הנילוס. הנילוס הוא רק פרט מיסוד המים. מה שאין כן, הים שהוא היסוד כולו. כן? 98% מן המים בעולם הם בים. אז זה היסוד, יסוד המים. אבל זה חומר. אריסטו לימד שהחומר מתבטל לפני הצורה. נכון? באמת או לא? מהי הצורה של העולם? צורת העולם, לפחות התחתון, זה ישראל. אז כשישראל נפגשים עם הים, החומר משתעבד לצורה, ולכן הים נפתח. ברור שהאמירה הזאת היא לא אמירה פיזיקלית, אבל היא אמירה ערכית. כלומר, יש איזשהו היגיון לאירוע. ולכן גם על כל נס ונס צריך לדון האופן שבו הוא נעשה, ולמה הוא נעשה, ואיך הוא נעשה וכו'. מובן? טוב. אז גם פה אותו עיקרון יש במהר"ל, שיש עשה ברמח"ל, תודה על התיקון. אז אותו דבר יש פה ברמח"ל, שיש מדרגות על גבי מדרגות של ההשתחררות מכבלי הטבע, וגם את זה צריך ללמוד בצורה מסודרת. עד כאן ברור? טוב. והנה, על היסוד הזה עומד הימצא היכולת לאדם להשתמש בנמצאות בשימוש הרוחני, וכמו שזכרנו למעלה, ולפעול פעולות גדולות וחזקות, מה שאינו באפשרות השימוש הגשמי. כן. טוב, האמת היא שכל אחד מאיתנו יודע את זה. גם בלי להיות מקובל בקבלה מעשית, כל אחד יודע שאפשר להתפלל. הנה, אני מתפלל, משהו שאין לי, עכשיו אני מתפלל, הנה, יש לי. כלומר, ואיך זה פעל? לא באופן מעשי, אלא זה פעל בעולמות הרוחניים עד שזה הגיע למעשה. למשל, אני זקוק לאופנוע, אין לי אופנוע. ריבונו של עולם, תן לי אופנוע. גמרתי להתפלל, הנה, פה, איפה ביקשו אופנוע? הנה, מביאים לך הביתה, נכון? ככה זה עובד. מה? מה אתה מסתכל עליי ככה? נראה מדבריך שאני מדבר שטויות, מה? כי לא מתפללים, פשוט. לא, לא אמרתי שאף אחד, יש כאלה שמתפללים וזה עובד, כן? יש בתלמוד שאלה מעניינת, יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. זה לא כך מובן, המשפט הזה של התלמוד. יתפלל אדם ולא נענה, מה זה אומר? מה היינו אומרים? אז שלא יתפלל, כלומר, הוא יתפלל ולא נענה, סימן שהשם לא רוצה, נקודה. אז למה הגמרא אומרת, יחזור ויתפלל? קודם כל, כי זה קושיה, איך זה שהוא לא נענה? הוא יתפלל, אז למה לא נענה? הרי השם מבטיח, תתפללו, אני עונה. אז אם יתפלל ולא נענה, זה סימן שהוא עשה חצי הדרך. זאת אומרת, הדבר שאני מתפלל עליו שחסר לי, הוא חסר לי בגלל איזשהו שינוי באישיות שלי שאני צריך לעבור. ובתפילה הראשונה, אז השינוי נעשה חלקית. אז כלומר, לכן לא נעניתי, אבל לא שלא נעשה כלום. לכן יחזור ויתפלל כדי להשלים את מה שחסר. זאת אומרת, התפילה הראשונה לא הייתה לשווא, רק היא מצריכה עוד אחת. זה, לכן זה חשוב לחזור ולהתפלל, כי אז הוא יענה. כן? כלומר, הנחת היסוד של הגמרא, שאתה מתפלל, השם עונה.
כן. מתפללים על אופנוע כדי שלא תרצה לקבל אופנוע?
חסר לך אופנוע כדי שתתפלל עליו. עכשיו, כשתתפלל עליו כמו שצריך, זאת אומרת שאתה תעבור את השינוי, העושה אותך ראוי לקבל את האופנוע הזה. כלומר, החיסרון פעל את פעולתו, שינה אותך, ולכן יש לך אופנוע. בגשמיות, מה? אופנוע לא גשמי, אני לא יודע איך זה נראה. אופנוע גשמי. אז למה הוא התפלל על זה? הרי הגדרה של תפילה זה להתפלל על מה שחסר. הוא חושב שזה מה שחסר. זה באמת גם שאלה גדולה, אבל זה שייך כבר לשיעורים על התפילה. איך אנחנו יודעים מה חסר לנו? כן? זה לא דבר פשוט בכלל, כי אפשר לטעות. כן? מי אמר שאני יודע מה באמת חסר לי? כן? בהמשך הוא ידבר על זה, כשנגיע לתפילה נדבר על זה. בסדר? כתבתי אגב ספר שלם על זה, לא? לאחרונה, אז תקראו שם, אבל אני צריך עכשיו לחזור על כל הדברים. שמה אני כותב ספרים? כדי שלא הוא יצטרך לחזור על הדברים. טוב, אז פה הוא נחזור לנושא, כן? למה הזכרתי את נושא התפילה? כדי להראות שאנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מניחים שיש פעולה רוחנית של האדם. הרי היה, אנחנו מתפללים. בסדר? אלא אם כן אנחנו סתם אומרים מילים, כי זאת המסורת היהודית לומר מילים. אבל חבל על הזמן. עדיף ללכת לקנות אופנוע. כן? למה אני צריך להתפלל על זה? אלא מה? יש הנחת יסוד שזה עובד, נכון? טוב. אז בואו נחזור עכשיו לדברים. עכשיו, למה זה עובד באמת? יש את השאלה, לפי היהדות, אולי מישהו קצת יודע יהדות, לפי היהדות, מאיפה העולם בא? מה פתאום? מאין, נכון? מאין, יש מאין. אבל למה מאין יצא יש? מישהו רצה, יפה. אז אם כן, יש לנו שלושה שלבים. הרצון, העין, היש. נכון? ככה הבריאה. רצון, עין, יש. אם כן, מהו הכוח החזק ביותר במציאות? הרצון. נכון? יותר מכל פעולה אחרת. אם זה כך, יוצא שגם אני, שאני בעל רצון, יש כוח אדיר ברצון שלי. נכון? לפי הכלל, אין דבר שעומד בפני הרצון. אלא מה? שהרצון שלי הוא לא מאוחד עם הרצון העליון. מה שהשם רוצה, הוא רוצה. מה שאני רוצה, זה לאו דווקא אותו דבר. לכן יש אי התאמה. מה נעשה בתפילה? אנחנו מתאמים עמדות. הרצון שלי והרצון שלו מתאמים עמדות, ואז הרצון פועל. נכון? זאת המשמעות של הזכרת השם. כן? שמות של הקדוש ברוך הוא, מה הם? רצונותיו. אז אם אני מכוון כראוי לרצון שלו, זה פועל, אין שום סיבה שלו. הרבה יותר משמעותית מאשר פעולה חומרית, מאמץ גופני, נכון? מה זה השמות של הקדוש ברוך הוא? נו, אז מה השאלה על זה? למשל, אם אני אומר, אני רוצה אופנוע, אז מה זה הרצון שלי? אופנוע, יפה. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת הבטחה למישהו, איך קוראים לו? אל שדאי, נכון? והיראה אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדאי. אומר רש"י, הבטחתי מבטחות. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה להבטיח הבטחות, קוראים לו אל שדאי. נכון? כשהקדוש ברוך הוא מקיים הבטחות, איך קוראים לו? כשהוא מקיים הבטחות. השם, כן, יתקב אף כן, נכון? ושמי השם נאמן לקיים דברו, אומר רש"י, נכון? זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות המבטאים סוגים שונים של רצונות. פשוט מאוד. גם השמות שאתה נותן לכל דבר, זה בעצם סוג של ייעוד. כן? כיסא זה מה שייעודו שישבו עליו. זה סוג של רצון. הרצון לישיבה, נקרא כיסא. בסדר? מה? כן, כל דבר שאתה אומר, שלום או כל דבר. כן, כן, בבקשה. יפה, הבנת. אין דבר העומד בפני הרצון של הבורא, מלא הרצון שלי שהוא ביסודו השתלשלות מהרצון ההוא, אם הוא מכוון אל הרצון המקורי, הוא פועל. וזאת המשמעות של הכוונה בשמות. אני מכוון למה שהקדוש ברוך הוא מכוון. רוצה מה שהוא רוצה. נכון. כנראה שהרצון שלי גם לא מבורר. כן? ברור. אפשר לומר, כן, בהחלט. כל החיים שלנו הם ניסוי ותהייה. הרי אנחנו לא יודעים מראש בדיוק את כל מסלול חיינו אחד על אחד. התפלל ולא נענה. כן, זה בדיוק זה, זה ניסוי ותהייה. לכן אומרים לך, אל תחשוב שהפעולה הראשונה הייתה חסרת משמעות. מה? כי הסימן שעברת איזשהו שינוי, רק לא בכיוון הנכון, אולי לא עד הסוף.
אבל...
לא, לא. אתה, השם רוצה מה שאתה רוצה, רק השאלה מאיזו מוטיבציה. למשל, אני רוצה אופנוע, כי אני רוצה לעשות רושם על החבר'ה. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל זה לא מה שאני רוצה. הסיבה שאני רוצה לתת לך אופנוע היא סיבה אחרת לגמרי. ודאי שהוא רוצה. שאם לא כן, לא היה בורא בעולם את הרצון שיהיה אופנוע. עכשיו, אם כך, ברור שהשם גם רוצה, רק מי רוצה מסיבה אחרת. עד שאני לא אזהה את את המוטיבציה שלי עם המוטיבציה שלו, לא יהיה אופנוע.
כמובן?
בוודאי. בוודאי. לכן, אנחנו רואים אפילו שמשה אמר דבר מדהים בפרשת קורח. אולי אתם מכירים פרשת קורח, זה בחומש. שם כתוב, אחרי שדתן ואבירם מסרבים לעלות אל משה, אז משה כועס מאוד, ואז הוא אומר אל השם, אל תפן אל מנחתם. מה זה אל תפן אל מנחתם? הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילה שלהם. הם רשעים, איזה סיכוי יש בכלל לתפילתם. אלא שבתוך האידיאולוגיה, אפשר לומר, של דתן ואבירם, יש מולקולה של אמת. הרבה זבל, אבל יש מולקולה אחת של אמת. אם הם יתפללו, אותה מולקולה תחשף, היא תעלה על פני השטח. אבל משה יודע שהאמת שאצלו גדולה יותר, ועדיף שלא תתגלה אותה מולקולה. כי אמנם השם ישמע לתפילת דתן ואבירם, אבל אז הייסורים שנצטרך לעבור הם כל כך גדולים, והסיבובים ההיסטוריים הם כל כך גדולים, שזה לא שווה את זה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לא להתפלל תפילה נוספת להיכנס לארץ, נכון? משה התפלל 515 תפילות, כלומר הוא עבר 515 שינויים בזהות שלו ובמוטיבציה שלו להיכנס לארץ. אם הוא היה חושף עוד אחת, 516 היה נכנס. כן, בסדר, בדיוק, הוא קבע את זה. הוא תפילת ישרים רצונו. זאת אומרת שאם אתה תוסיף, אז הצד של הצדק בתביעה שלך להיכנס לארץ יבוא לידי ביטוי ואתה תיכנס לארץ. אבל המחיר יהיה גבוה מדי בשביל דברים אחרים. לכן ביקש הקדוש ברוך הוא ממשה אל תוסף. מה זה? לא, יכול להיות שהייתה התאמה. הוא רוצה להוציא אל הפועל ממד מסוים של הרצון. כי הרצון האלוהי הוא רחב מאוד, יש לו הרבה מסלולים. כן, הקדוש ברוך הוא יש הרבה אופנים לקדם את ההיסטוריה. הוא יכול לקדם את ההיסטוריה מתוך זה שמשה ייכנס לארץ. זה אפשרי. אבל יש עוד רצונות. הרצון שמשה לא ייכנס לארץ. בוא, לכן הוא אמר לו אל תוסף. אם לא, זה לא מובן כל הוויכוח הזה. מה אכפת לו שהקדוש ברוך הוא, שמשה ימשיך להתפלל? מה זה אל תוסף? תוסיף. כן, אלא שזה יכול להביא נזק. כן, זאת אומרת שיש כוח לאדם להתאים את רצונו לרצון העליון, ולפי זה השם יעשה מה שהוא אומר, נכון. יש בתלמוד סיפור על אחד החכמים שביקשו ממנו להתפלל כשלא היה גשם. סיפרתי את זה, לא? יש סיפור בגמרא, והוא אמר בסדר, אני מוכן בתנאי שכל ישראל מתענים ביום שאני מתפלל. כולם מתענו, התפלל, אמר, משיב הרוח, רוח שערה, הפכה את העצים. הוא מוריד הגשם, פתאום ירד מבול, מחלקל חיים בחסד, התחיל החיטה לצמוח. אמר, רצה לומר, מה רצה לומר? מחיי מתים. בא דוב והפריע לו. הגיע איזה דוב, טוב, מפסיק. זאת אומרת, מה זה אומר הגמרא הזאת? שבאמת, אם הוא היה מתפלל, מה? כן, התערב כדי שהוא לא יתפלל. זאת אומרת, לא, אם הוא היה אומר באמת מחיי מתים, אז הקדוש ברוך הוא היה מחיי את המתים. מה זה משנה? מה זה משנה? הם היו יהודים, זה קרה באמת, הם היו יהודים, וזה כאב לו? זה שאלות כאלה, נכון? כן, טוב. מה? ודאי. מה, הוא אדם ענק? מה?
הפסוק...
לא.
זבח רשעים תועבה.
זה לא אומר שהוא לא מתקבל.
תועבה
מתקבל? כן, כן, זה הבעיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל תועבות.
מרן מסביר את זה בטיב העבודה בפרק הראשון, שאנחנו אומר שרשעים התפילה שלהם, כדי להסביר למה התפילה לא מזיזה, כי יכול הקדוש ברוך הוא, כי הנה עובדה ש... כן, רק תפילה של צדיקים, כי עובדה ש...
כן, הכוונה, הצדיק שבא רשע. כלומר, צריך למצוא את הנקודה שבה הרשע איננו באמת רשע.
הקדוש ברוך הוא מתאבל על תפילתם של צדיקים.
נכון, לצדיק שבא רשע גם כן. כן. נכון, נכון.
אז למה אדם שלא נענה בתפילות יתפלל? שכל שהוא באמת לא רוצה שזה יקרה?
נחכה 515 תפילות. והנה, יש עניין גם, כתוב, לא ידחקו את הקץ. שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ידחקו את הקץ, אומר רש"י, בתפילתם. מסביר הרב צבי יהודה קוק, לא להיות נודניק. זאת אומרת, אתה רואה שזה סתום, אל תנסה. בסדר, אבל זה לא נקרא לדחוק את הקץ, כלומר, זה נקרא להרבות מעבר לזה. והנה, על היסוד הזה, אז עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לחזור אל דברי רמח"ל. והנה, על היסוד הזה עומד הימצא היכולת לאדם להשתמש בנמצאות בשימוש הרוחני, וכמו שזכרנו למעלה, ולפעול פעולות גדולות וחזקות, מה שאינו באפשרות השימוש הגשמי. וזה, כי הנה האדון ברוך הוא הכין סדרי המציאות וכוננויותיהם על זה הדרך, שכולם נקשרים זה בזה וכולם תלויים בהשפעותיו יתברך שמו שזכרנו, באופן שכשתימשך אחת מן ההשפעות על ידי הזכרת אחד משמותיו יתברך שמו כמו שזכרנו, הנה תיוולד מזה התולדה עד סוף ההשתלשלות. כנה הוא יתברך שמו, יימצא לקוראיו באותו השם, כפי מה שסידר ורצה. ויעיר אותו האור, וישפיע אותה ההשפעה, שבה תלוי מציאות העניין ההוא המבוקש, עד סוף העניין שבגשמיות. זה מסביר את התנהגותו המוזרה לכאורה של רבי חנינה בן תרדיון. נכון? עכשיו זה מובן, כי הוא רצה להביא את הגאולה מהר יותר. מה? מה? כל האחרים שלא שאלו מה הסיפור, יודעים. מה הסיפור? אז למה לא שאלת? טוב. התלמוד אומר, הרי מספר על רבי חנה בן תרדיון שנשרף, נכון? שרפו אותו הרומאים. למה שרפו אותו? כי הוא הקהיל קהילות ברבים ולימד תורה בשעה שהייתה גזירת מלכות שלא לעשות את זה. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, מה אתה עושה שטויות כאלה? הרי... מלכות זו מן השמיים ימליכוה. זאת אומרת, אם הרומאים גזרו שלא ללמוד תורה, לפחות לא ללמד תורה ברבים, יש לזה איזושהי סיבה בכוונה האלוהית. לכן אל תלך נגד. מה ענה לו רבי חנינה? אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר, מן השמיים ירחמו? תמהני. אם לא ישרפו אותך וספר תורה, חי. כבר ישרפו אותך באש. לא היו ימים, ואז תפסו את רבי חנינא בן תרדיון, הביאו אותו לבית המשפט של הרומאים, אמרו לו, למה עשית את זה? אמר להם, לקיים מצוות בוראי. כן? כלומר, לא ניסה להסתיר משהו, לקיים מצוות בוראי. לקחו אותו, שרפו אותו. אחרי מסובר. שואל הגמרא, שואלת הגמרא, למה נשרף? כלומר, זה לא יכול להיות שאדם כמו רבי חנינה, סתם ככה יישרף, חייבת להיות איזושהי סיבה נסתרת לזה שהגיע לו הדבר הזה. והתלמוד אומר, זה בגלל שהוא הגה את השם באותיותיו. היה אומר שם הוויה, י' כ' ו' היה אומר אותו באותיותיו. שואל הגמרא, איך זה יכול להיות שרבי חנינה יעשה כזה דבר? הרי אסור, נכון? וגם אין לו חלק העולם הבא, למה הוא עושה את זה? אומרת הגמרא, להתלמד שענה. הוא רצה ללמוד, איך אומרים את זה? בשביל ללמוד מותר. שואל התלמוד, אז אם הוא עשה את זה באופן המותר, אז למה נשרף? אומרת הגמרא, כי הוא עשה את זה בפרהסיה. כלומר, במקום לעשות את זה בסתר, הוא עשה את זה בפני כולם. ולמה הוא עושה את זה בפני כולם? הוא רצה כנראה לנצל את העוצמה שיש להיתר לומר שם הוויה, הוא רצה להשתמש בזה בציבור, ולכן נשרף. יש את השאלה, מה הוא רצה להשיג? נראה, מתוך העמדה שלו, שהוא עומד מול הרומאים דוח, שהוא מתכוון לומר לקדוש ברוך הוא שהמצב בלתי נסבל, שיביא עכשיו גאולה. ולכן הוא משתמש בשם הוויה, שהוא שם מאוד מופשט, י' כ' ו' כ', זה אותיות שכמעט ולא נהגות, כדי להביא את המופשט אל המציאות. כלומר, להגשים את הרעיונות שלו. בואו, זה הכוונה. אז עכשיו זה מובן, ההתנהגות המוזרה של רבי חנינה, בגלל שהוא רוצה לשנות את העולם. עד כאן להיום. שלום.